היי, אני דוד לוי.
אני צחי שנרך. אנחנו יזמים ומנהלים השקעות נדל"ן בארץ ובארצות הברית. בשנים האחרונות ליווינו מאות משפחות וראינו את הפער בין משפחות שנמצאות בהישרדות כלכלית לבין משפחות שנמצאות בהתפתחות כלכלית. הופתענו לגלות שההבדל ביניהם הוא בכלל לא גובה השכר שלהם.
את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בשיתוף רדיו BGU, בכדי לעזור לאנשים בצעדיהם הראשונים במעבר הקשה הזה, מהישרדות כלכלית להתפתחות וצמיחה כלכלית.
כמיטב המסורת ולידע נוסף בתחום, ניתן להתחבר גם לקבוצת הפייסבוק שלנו עם השם הזהה, בעלי שליטה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
בוקר טוב דוד, בוקר טוב אבישי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר
איזה
טוב.
כיף סוף סוף להביא את אבישי לפודקאסט שלנו.
באוזניים.
נכס.
האמת שאני מתרגש.
וואלה?
האמת שאני כן, בטח שאני מתרגש.
ככה אתה מתרגש?
זה לא, לא.
זה המתרגש שלך.
ההתרגשות שלי פנימית, ואני גם שמח לקחת חלק בפרויקט שלכם, כי גם האהבה שלי אליכם, וגם הערכה שלי אליכם.
תודה, איזה תודה.
אז זה מרגש אותי כפול, כן.
אז הערכה היא הדדית, עובדה שאתה פה, ואנחנו מאמינים שאתה תוכל לתת לנו ולמי שמקשיב לנו הרבה ערך בעולם הזה שלך, של פנסיות וביטוח. ודוד, תציג אותו ככה, שכולם יכירו כמו שאנחנו מכירים.
אני לא חושב שכולם יכירו כמו שאנחנו מכירים, אבל אבישי, אבישי טרבלצי, עובד במשרד ביטוח משפחתי, אפשר להגיד משפחתי?
ותיק, אחד הוותיקים בדרום.
אחד הוותיקים הם לא ה...
אחד הגדולים בדרום.
בנימה אישית ומה שנקרא גילוי נאות, הוא גם הסוכן ביטוח שלנו, והוא גם יועץ פנסיוני מאוד מאוד מנוסה, והיום אנחנו נוכל ליהנות מהידע שלו וללמוד ממנו מה הוא יכול לתת לנו על כלכלת המשפחה בכל האפיק הזה של הביטוחים והפנסיות. ובין לבין אנחנו נגלה לך שגם העלינו לפייסבוק הודעה שאנחנו נפגוש אותך, וגם יש שאלות מהקהל, ונוכל מה שנקרא לתת מענה לאנשים עם שאלות ספציפיות.
כן, תשאיר ככה בסוף כמה דקות לשאלות ספציפיות. שאלות טובות דווקא, אני יודע שהן טובות כי לא את כולם הבנתי. אז אני יודע שאלה טובה. משהו כללי עליו ככה, בן כמה אתה?
אני בן 36, אני פה גר בבאר שבע, born and raised כמו שאומרים. אני כבר 10 שנים במקצוע, ולומד מיום ליום. יש, זה עולם עם המון המון שינויים והמון התפתחויות, ובהחלט יש על מה לדבר. אני חושב שבאמת אפשר לעזור, בטח ובטח לקהל מאזינים של הפודקאסטים שלכם, של התוכנית שלכם.
מה שמדהים אצל אבישי, שחוץ מזה שהוא מתפתח כלכלית בעולם הפיננסים, ההשקעות, גם בשבילו, גם בשביל הלקוחות שלו, הוא מתפתח לא פחות בעולם הרוחני.
הרבה יותר מעניין, כן.
הרבה יותר מעניין, מקפיד. מה?
על מה לא? בבסיס זה קודם כל התנהלות נכונה אנרגטית. בפן היותר גס של הדברים זה רוגע ותזונה טובה ושינה טובה ואורח חיים בריא, שזה א' ב' של ההתחלה של הכל. וברגע שאתה יוצר את הבסיס הזה, אז אתה יכול כבר להעמיק בתרגולים שהם יותר מהותיים, כמו צ'יקונג ויוגה ולשלב מדיטציה בחיים. ואני חושב שאין דבר יותר מעניין מלראות את ההתפתחות שלך בתוך העולם הזה שלנו, ואני מברך על זה יותר מהכל. זאת אומרת, העובדה שנפתחו לי העיניים לעצם הדבר שאני יכול לצעוד ולהתפתח, וזה בלתי נגמר. אתה לא יודע מה היעד, אבל אתה ממשיך לצעוד, ואתה רק שם לב שזה עושה לך טוב, ומשנה לשנה אתה יותר שמח ויותר טוב לך ויותר שקט לך ויותר רגוע לך. אז אם הבאתם אותי להגביר לכם פה את הקצב, אתם הולכים לקבל ממני דווקא את ההרגעה יותר.
אנחנו מגבירים את הקצב הקו של הרגיעה.
מה שמיוחד בעניין הזה, שהרבה חושבים שזה לא מסתדר, העולם הרוחני ועולם הכסף, וככה מי שמתעמק יותר בעולם הרוחני יודע שכסף הוא אנרגיה. אנרגיה חזקה שמובילה הרבה דברים בחיים, וזה לא משנה הכסף, זה משנה לאן אתה מטעל את האנרגיה הזאת, ומה אתה עושה עם האנרגיה הזאת, כמו עוד אנרגיות שיש לנו בחיים, שיכולות, שאפשר לטעל אותם לטוב ולרע, ונראה שאבישי עושה את הטיולים הנכונים, עם עין, וגם את הטיולים הנכונים, עם יוד.
בהחלט צריך.
והוא רווק.
לא, לא רווק, לא רווק, חביבי, לא רווק.
אה, כבר לא, נו.
להצבח אותי פה.
אה, סליחה, סליחה, סליחה. עוזר בי.
יש פה אנשים שהקשיבו לדבר הזה.
נכון להיום הוא לא רווק, בוא נגיד את זה ככה.
אז אנחנו לא מעודכנים.
באמת.
סליחה. אז בוא נדבר ביזנס.
קדימה.
מעולה. יש לך משהו ספציפי שרצית? האמת היא שאני אגיד לך מה אני אוהב ומה עשינו בפעם הקודמת, לדעתי זה היה מעולה. בגדול בגדול, קצת לשמוע ממך איך אתה רואה את זה ומה אתה מכיר מהאנשים שמגיעים אליך, בטח כאלה שמגיעים אחרי תקופה שלא בדקו מה הולך אצלהם בעולם שלך, בביטוחים ובפנסיות. והמטרה, אחת מהמטרות פה זה גם לקבל איזשהו טיפ קונקרטי, זאת אומרת, משהו שמישהו שמסיים עכשיו לשמוע, יכול לקחת את זה ולעשות איזשהו שינוי, שהוא שינוי, אתה יודע, אולי קטן, אבל מעכשיו לעכשיו.
צריך גם להבין, אבל, שהוא עונה, שהוא עונה פה בשני כובעים. יש את הכובע הביטוחי, תתקן אותי, אבישי, אם אני טועה, את הכובע הביטוחי, שיש את כל המעטפת ביטוחית, שלא תמיד היא נכונה, לא תמיד היא מדויקת, לא תמיד היא אפקטיבית, המעטפות שאנחנו יוצרים לנו, במהלך השנים, ושם אפשר לעשות תיקונים לטוב ולרע ולחסוך. ויש את העולם הפנסיוני של החסכונות שלנו, של פנסיות, קופות גמל, השתלמות, שגם את זה אבישי עושה ויודע לתת שם ערך, אז אנחנו רוצים לגעת גם וגם.
בוודאי. תראה, אנחנו, זה באמת תחום רחב, אז אני חושב שאנחנו פשוט נתחיל ונזרום עם זה.
יאללה.
מה שאני נתקל בו הכי הרבה היום, זה קודם כל חוסר ידע. שאתה יושב עם אנשים, אתה יושב עם, אם זה אנשים בוגרים, או אנשים צעירים, או משפחות, או פנסיונרים, אתה מוצא שלקהל הרחב, אין באמת את הידע הנכון כדי להתנהל נקרא לזה שלושת הפאזות האלה, גם הביטוחית, גם הפנסיונית וגם הפיננסית. זאת אומרת, אפשר גם ליצור ענף של פיננסים מתוך הפנסיונים, אנחנו נדבר על זה. אז יש פה באמת איזשהו אלמנט של חוסר ידע שהוא מפתיע, כי זה כביכול נושאים שהם בבסיס של כל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש אותם, ואתה נתקל היום בתיקים מאוד מאוד מבולגנים, שלמעשה אני כביכול התפקיד שלי זה למכור, זה לשווק, זה להציע אלמנטים ביטוחיים ואלמנטים פנסיונים, ומה שאני מוצא היום שאני דווקא מצמצם ועושה סדר לאנשים שבאים אליי, זה גם, אני חושב שכל סוכן לצורך העניין הוא שונה בהתנהלות שלו. אני אישית, אני לא מאמין בהתפרסות רחבה. אני מאמין בתיקים מאוד מאוד ענייניים ומאוד מאוד נכונים, ולא להתפזר יותר מדי.
נכונים ומותאמים אישית.
בוודאי.
מה שנכון לי, לא נכון לך.
זה נכון. גם בפן של מי אני, מה גילי, מה מצבי הכלכלי, וכמובן שפה המנעד רחב בין אנשים. וגם בהיבט של אהבת ושנאת סיכון. אני יכול להגיד שגם כבן אדם וגם כאיש מקצוע, אין לי בעיה עם סיכון. זאת אומרת, אם זה משהו שאני יכול להתמודד איתו לבד, אני לא מרגיש הרבה צורך בהגנה, כי אני, ברור לי שמישהו בצד השני, הוא מרוויח על ההגנה הזאת. זאת אומרת, חברות ביטוח, גופים גדולים, יש להם איזושהי מטרה כלכלית מסוימת, אני חושב שהעיקר זה לקחת את מה שנחוץ לי. אוקיי, ומה שנחוץ לי זה איפה הצורך שלי הוא מהותי. איפה אם קורה לי משהו, יש לי בעיה להתמודד איתו לבד. ואז בעצם פה אני רוצה ליצור לעצמי את ההגנה.
וגם זה נכון, גם זה נכון היום. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאתה תבדוק למשפחה מסוימת, מה התמיל הנכון להיום, שבאמת היא צריכה. אבל עוד 5 שנים, עוד 3 שנים, הצרכים השתנו, המקום שלהם השתנה, היכולות הכלכליות שלהם השתנו לטובה, לרע. צריך גם להתאים את הביטוח ואת הכיסוי. למצב שמשתנה, ולכן זה לא משהו חד פעמי. עושים ביטוח, וזהו, ושגר ושכח.
בוודאי, אני מאוד מאוד מסכים עם זה. יש פה גם איזושהי מיסקונספציה שאתה נגעת נסעת. זאת אומרת, נגעתי, עשיתי, הבנתי בגדול מה שהבן אדם בצד השני אמר לי, כמובן שיצאתי מהחדר ושכחתי הכל, אבל, ואז אני הולך לי לדרכי, אבל זה ממש לא עובד ככה, ואני חושב שיש צורך. אולי לא אחת לשנה, אבל בטח כן, אחת לשנתיים, לבוא רגע ולהגיד בוקר טוב, ובוא נבחן את התיק, ויש גם דברים שמשתנים בעולם, זאת אומרת, מוצרים חדשים ואפשרויות שלא היו קיימות קודם לכן. אז כן, נכון וחשוב, כל תקופת זמן מסוימת לבוא ולעשות את הרענון הזה, גם בהיבט של מוצרים חדשים שאמרתי, וגם אם אני אגע רגע במה שהתחלנו מקודם, לאיך אני רואה היום את התיקים שמגיעים אליי, אז נתחיל דווקא בפן הביטוחי, כי פה, יש פה איזשהו קשל מסוים, שנובע גם מחוסר ידע מצד אחד, וגם מגופים שממש דוחפים ביטוחים לאנשים. ואז אתה מקבל בן אדם שנמצא עם כמה מוצרים, בכמה חברות, הוא לא מוצא את הידיים ולא מוצא את הרגליים, הוא ממש בא אליך לעזרה. זה מצחיק, אבל הוא ממש בא אליך לעזרה. אין לו מושג איך לגעת בזה, אין לו מושג איך להתחיל בזה, ולמעשה, אתה רואה שכל מה שהוא מחפש, זה מישהו שהוא סומך עליו. זה כל מה שהוא מחפש. הוא אומר, אני לא יודע, יצרו לו איזשהו מסך הרפל סביב זה, אז הוא אומר, כנראה אני לא יודע גם, אבל זה ממש פשוט. אם אתה לוקח את זה ומפרק את זה רגע לגורמים, אתה מבין שהנושא הוא כל כך פשוט שזה מצחיק. אבל לרוב האנשים יש איזשהו מסך.
פחד. אתה מדבר ואני מרגיש כאילו אתה מדבר עליי. אני מניח שיש עוד איזה כמה, אבל אנחנו הכרנו לפני כמה שנים, כשאני החלטתי לעשות איזושהי תוכנית התייעלות במשק הבית שלי, וראיתי שאחד הסעיפים היותר יקרים והיותר משמעותיים בהוצאות שלי, זה ביטוח, ביטוחים. בזמן היו לי 4 ילדים, 2 בני זוג, ביטוחים לרוב, כל מיני, גם מקופת חולים, גם ביטוחים.
היו לך 2 בני זוג? רגע, חכה, בואי.
אנחנו היינו 2 בני זוג, זה לא היה מובן.
תראה, באזור הדרום זה לא כזה חריג באזור הדרום, אז בוא.
גם נכון, והגעתי לאבישי לעשות סדר, כי מה שהיה לי לפני זה היה הרבה בלגן, הרבה כספים, ותחושה שמשהו שם לא יעיל. וזה בדיוק מה שאבישי עשה, הרגשתי שאני יכול לסמוך עליו, והוא פשוט ניקה לי את כל מה שלא רלוונטי, לא למצבי הכלכלי, לא למצבי לסטטוס המשפחתי, כל מיני כפילויות, ואני יכול להגיד על עצמי, ובגלל זה זה משהו שאני מאוד מאוד דוחה, וכנראה בגלל זה אנחנו בקשר, אני ואבישי, והוא פה, כדי להעביר את זה הלאה לעוד אנשים, חסכתי 2,000 שקלים בחודש. בחודש 2,000 שקלים, רק על העולם הביטוחי, לייעל אותם, לתקן אותם, לסדר אותם, ועדיין, מדי כמה שנה וחצי, בגלל שאני אולי יותר רגיש עכשיו, אני פונה לאבישי ואומר לו, יאללה, שפלית.
גם עובדה שאנחנו שכנים, זה נהיה כבר בעייתי הסיפור הזה, אבל אנחנו שכנים במשרדים, למי שלא יודע, אז
אני אשאל אותך, אבל אני אומר, באופן אופרטיבי, אתה מצפה מאנשים שיגשו לזה לבד, זאת אומרת, היום ג'ון דו, הישראלי, יפתח את הספרים ויתחיל לנבור, אתה חושב שהוא יבין את זה לבד? אתה אומר, זה נורא נורא פשוט? או שזה לא בכלל אופציה? אני יכול להגיד לך דעתי, אבל אני קודם נשמע...
האינפורמציה, יש כל כך הרבה אינפורמציה בחוץ, והאינפורמציה היא לא אובייקטיבית. זה אינפורמציה עם אינטרס. ואז אפילו הפלא שהבן אדם קורא אותה, הוא סתם דוגמה, אם אני יושב עם בן אדם בפגישה, אני יכול לנתב אותו לאיפה שאני רוצה כביכול במהלך הפגישה, ואם אני לא אובייקטיבי, או אם תועלתני, או לא יודע מה, אני יכול ממש להכניס את המיינדסט שלו למקום מסוים, ולהוביל את זה. שזה משהו שאני באישיות שלי, אני יכול להגיד שאני אפילו לא ממליץ במהלך הפגישה, אני פשוט מנגיש את האינפורמציה. באופן שקוף, באופן רוחבי, אני אוהב להנגיש את האינפורמציה, ואני אוהב שהבן אדם יש לו... מה שאני מנסה לעשות זה לתת לו מספיק כלים כדי לקבל את ההחלטה בעצמו. ולרוב זה מצליח. לרוב זה מצליח. יש מקרים בודדים שאומרים לי, תשמע, אבישי, עזוב אותי. תעשה מה שנראה לך לנכון וסע. אני סומך עליך. אני מרגיש לא בנוח עם זה. כי בעולם הביטוח או בעולם הפנסיוני, אפשר, מצד אחד יש כזה דבר מה נכון לעשות, אבל מי יודע? כי אם אני בא ואני מבטח מישהו, הרי אנחנו מבטחים פה איזושהי ודאות מסוימת. אז אם ביטחתי...
את הסטטיסטיקה.
אם ביטחתי מישהו ולא קרה כלום, אז כאילו, קודם כל, הלוואי וזאת הסיטואציה, כן, אבל נגרם לו נזק כלכלי שהוא היה יכול להימנע ממנו, אבל מצד שני, אם בחרתי לצמצם בביטוח מסוים, וזה בדיוק הביטוח שהוביל לאיזשהו נזק שבגינו הוא לא קיבל פיצוי כשהוא היה צריך אותו, אז עשית טעות. אז להגיד מה נכון בסיטואציה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים להנגיש את הסיטואציה, להנגיש את האינפורמציה. לתת כלים נכונים, ולאפשר לבן אדם לבחור עם עיניים פקוחות. זה, ככה אני רואה את העבודה שלי כביכול. אתם תרצו שניגע טיפה בסוגי מוצרים ונרבים?
אני חושב שזה יהיה ארוך מדי לפודקאסט שלנו, וגם לא רלוונטי לכולם. דווקא יותר בנקודות מה יכול כל אחד מאיתנו לעשות מחר כדי לשפר את התיק הביטוחי?
עוד לפני, אני אומר, מהניסיון שלי בעניין הזה של הביטוח, מכל הסעיפים של הכלכלת הבית, זה הזול ביותר והקל יותר לטיפול. כלומר, יש שם הרבה דברים, זה מאוד לא מובן, אבל בסופו של דבר שאתה פונה לסוכן, סוכן מקצועי, עולה כמה מאות שקלים להוציא את התיק, למינוי סוכן.
אפילו לא.
דעות פה שונות, יש סוכנים שלוקחים איזשהו תשלום ניתוח ראשוני, ויש כאלה שעושים.
זה ברמה של 100-200 שקל, שום סוכן בשום קטגוריה כספית אחרת, לא זול כל כך. אם אתה לוקח יועץ משכנתה, זה כמה אלפי שקלים, ואם זה לוקח יועץ לכלכלת הבית, זה לוקח כמה אלפי שקלים וכו' וכו'. זה הסעיף הכי קל לטיפול, הכי זול לטיפול, וגם בגלל שיש לך סוכן, אתה לא צריך לנבור בכל הספרים, אתה נותן לו לעשות את זה, אז
אני אעשה פה איזושהי הבדלה.
בעניין הזה זה נהדר.
אני אעשה פה איזושהי הבדלה מסוימת בין סוכן לבין יועץ. אוקיי, כי כשאתה למשל מדבר על יועץ משכנתה, אז היועץ בא לתת לך איזשהו מוצר חד פעמי שאתה רץ איתו קדימה. אוקיי, ובגלל זה, לרוב העלויות הן יותר מורגשות, כי מישהו פה נותן איזושהי עבודה נקודתית, שבגינה הוא דורש את השכר, וזה בסדר. אצל סוכנים, לא סתם אמרת שיש מנעד מסוים של אם אני עכשיו לוקח לך את התיק ובודק אותו, ולמעשה מנהל אותו, אז אני יכול לגבות על זה איזושהי עלות מסוימת. אוקיי, ויש הרבה סוכנים שגובים, וזה בסדר, כי כן נעשית פה עבודה מסוימת. אבל מהצד השני, אם אתה הופך להיות לקוח קבוע של אותו סוכן, אז כמובן שיש פה איזושהי מערכת יחסים, גם, בטח ובטח גם כלכלית בין הצדדים, ואז למעשה כל אחד בוחר לעבוד בתצורה שלו. אז לשאלה הזאת, אתה יכול למצוא סוכן שממש יגבה כסף על ניהול של תיק, ואתה יכול למצוא סוכן שלא יגבה כסף ויקח.
אבל צריך גם להגיד, בוא נפרים, האג'נדה שלך היא לתת לאנשים לבחור, אבל לסוכן יש אינטרס. סוכן הוא מתפרנס ממה, לא מהייעוץ, אלא מהביטוח שאתה כן תעשה אצלו.
בהחלט.
וגם יש לו אינטרס לחברה מסוימת בדרך כלל. זאת אומרת, יש לו אחוזים יותר טובים, או עסקאות יותר טובות.
אני.
גלה לנו את הסודות שמאחורי ה...
אני אענה על זה. מבחינת חברות הביטוח ועבודה מול סוכנים, כולם ב-95% אותו דבר. אוקיי, זאת אומרת, אין פה מעטים היום, אני חושב שסוכן לא יכול להרשות לעצמו לעבוד עם חברה אחת. כי למרות שכולם מחזיקים את אותם מוצרים, יש עדיין פערי איכות מסוימים בין מוצר למוצר. יש פערי מחיר עצומים בין חברה לחברה. אפילו אם תיקח סתם דוגמה, ביטוחי רכב. אתה תראה שחברה אחת אומרת לך 6,000 שקל, וחברה אחרת אומרת לך 3,500 שקל. זאת אומרת, הפערים הם גדולים, וזה ככה גם בביטוחים שלנו, ביטוחי חיים, אובדני כושר עבודה, ביטוחי בריאות, ביטוחי מחלות קשות. הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אז דווקא בפן הזה של אינטרס לחברה מסוימת, אני פחות חושב שזה נכון היום.
זאת אומרת, אתה אומר, החברות ביטוח יש ביניהם פערים, סליחה, אני אתקרב, החברות ביטוח יש פערים, אבל הסוכני ביטוח בדרך כלל יבחרו לך את החברה היותר זולה?
פה אתה כבר משתנה, זה כבר משתנה בין הסוכן ביטוח עצמו. האם זה סוכן ביטוח אובייקטיבי, או האם זה סוכן ביטוח שפועל מאינטרס, שכמובן כולנו עובדים בשביל להתפרנס. אבל פה זה כבר הגישה שאתה מביא למקצוע, ואיך אתה רוצה שתראה מערכת יחסים שלך עם המבוטח. אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, שאם דיברנו על התיקים הבעייתיים האלה שאני נתקל בהם היום. יש לך היום סוג של מגפה בענף הזה שלצערי לא עושה טוב, לא שהשם של אנשי ביטוח הוא טוב מלכתחילה, בוא. חלקם, זאת אומרת, היה פה איזושהי הרווחה ביושר של המוניטין הזה, לצערי אני אומר את זה. והיום מה שאתה נתקל בו הרבה זה מוקדי מחירות, שזה נורא. מבחינתי זה באמת נורא, כי בא בן אדם, מרים לך טלפון, בין אם אתה לקוח של אוטו, לקוח של מקס, או לקוח של רמי לוי, או אלף ואחד דברים, פשוט
כן, יש להם פיץ' קבוע כזה של
מוסרים אני את הפרטים שלך. הפרטים שלך זה כבר, יש להם ערך. אתה מה שנקרא, אתה נקרא ליד בעולם הזה. אז מוסרים את הפרטים, ופתאום אתה מוצא מי מאיתנו? אני, גם אני כסוכן, אני מקבל טלפונים בצורה לא סבירה. המזל, אתם גם יכולים להשתמש בזה, אני מרשה לכם, פשוט תגידו שאתם סוכנים ויעזבו אתכם ממש מיד, זה עובד.
זה מה שאני עושה, לא סוכן. אני אומר, אני אשאל את הסוכן, זהו, נגמר את השיחה. ברגע שאתה אומר, טוב, אני אשאל את הסוכן שלי. אם זה כל כך חשוב, אני אשאל את הסוכן שלי, בשנייה הזאת השיחה נגמרת בצורה נעימה, בלי ויכוחים ובלי...
אז מי שחווה את זה, שם לב שזה מאוד מאוד אגרסיבי. מאוד אגרסיבי. ופה למעשה, כאילו, דוחפים מוצרים. ממש, ממש במילה הזאת, דוחפים מוצרים. הבן אדם לא יודע מי אתה, לא מסתכל עליך, לא, לא, לא מבין את הצורך שלך, לא מסתכל על המשפחה שלך, על המצב הכלכלי. המטרה זה בסוף היום למכור כמה שיותר ביטוחים.
אתה אומר שמוסד הסוכן לא מת עדיין. אין מה להספיד אותו.
הוא עדיין...
הם משמשים בתור סוכני מחירות, כולם מבחינתם הם ליד, הם לא רואים את השונות.
זה
במוקדי מחירות.
לא, אני מדבר על סוכן שאומרים, כבר לא קיים עכשיו שיש כל הביטוחים הישירים. עדיין, מי שרוצה מעטפת מותאמת אישית, צריך להגיע למישהו שמכיר את הצרכים שלו האישיים, ומלווה אותו לאורך זמן.
תראה, אני אמנם עובד כסוכן, אבל אני יכול להגיד ש... שבהרגשה ההתנהלותית שלי אני הרבה יותר מייעץ מאשר עובד כסוכן, ואני חושב שאם יש היום איזושהי מטרה עליונה של הפיקוח, זה לנטרל את הדבר הזה שנקרא סוכן, ולהעצים את הדבר הזה שנקרא יועץ. ואני יכול להגיד לך, גם בפן האישי שלי זה הרבה יותר מתאים, זאת אומרת, מי שאני, זה הרבה יותר תואם אותי, המקום ההסברתי ולא המקום המחירתי, קצת קשה לי עם זה. ואני שם לב שגם התגובות שאני מקבל מהצד השני, מהלקוחות שלי, הן מצוינות. הן ממש מצוינות. כי אני חושב שהם מרגישים את זה. אני באמת חושב שהם מרגישים את המקום הזה שאני משתדל לעבוד ממנו, וזה מתגמל אותי זה מתגמל אותי בהרגשה שאני מקבל מהלקוח, ומההרגשה שאני, מהערכה שאני מרגיש שאני מקבל, זה הופך לי את העבודה לכיפית, ופה באמת ההנאה שלי מהעבודה. אז כן, אני חושב שיש פער מהותי בין אותם מוקדי מחירות שיוצרים את הבלגן. יש גם סוכנים שיוצרים בלגן, בואו, צריך להגיד את זה. בסופו של יום, אתם מכירים את זה, זה אנשי מקצוע, אתה תמצא איש מקצוע אחד, אתה תמצא איש מקצוע שני, וכנראה שיהיה איזשהו פער כלשהו ביניהם.
גם פה חשוב להגיע עם המלצות ועם ניסיון קודם, ולקבל פידבקים מאחרים שעברו את אותו סוכן ובאמת המליצו. כדי שגם ככה נספיק, אנחנו ממש דוחקים לסיום, אז משהו קטן שכל אחד...
כבר סיום, אני הייתי בטוח שאנחנו לא נתקרב לחצי שעה, אמרתי, וואו, אני צריך לחשוב פה על דברים.
חצי שעה זה מהר, בטח שאנחנו ככה קשקשים. ומה כל משפחה יכולה לעשות מחר, כדי לשפר את המצב הזה, את החלק הזה בפן הכלכלי שלה?
אני אזלוג טיפה טיפה לפן הפנסיוני. דווקא בדור טיפה בוגר יותר, אני לא רוצה להעליב פה, אבל בוא נגיד מי גיל היה 45, 40, בוא נגיד 40 ומעלה, קשת המוצרים הפנסיונית היא מאוד מאוד רחבה, ויש פערים גדולים מאוד בין סוגים שונים של מוצרים. היום, דווקא עכשיו, אם אני עכשיו בין 27, 30, 32, 33, המוצר הכמעט בלעדי שאני נכנס אליו זה קרן פנסיה, וזה מוצר נכון, אוקיי, זה מוצר שהוא אטרקטיבי, בהיבט של דמי הניהול, הכיסויים הביטוחיים שלו טובים וזולים. כן, אפשר להרחיב, ובחלק מהמקרים גם נכון להרחיב ולהגדיל אותם, אבל העולם הזה הרבה יותר פשוט לחבר'ה הצעירים היום. העולם הקודם שכלל ביטוחי מנהלים וביטוחי מעורב וביטוחי עדיף, זה ביטוחים שהם ברובם מורכבים, כשהמטרה שלהם הייתה להפוך אותם ללא ברורים יותר מדי, כי אז למעשה הלקוח קצה, הוא לא באמת מבין מה קורה בפנים, וכשהלקוח לא מבין מה קורה בפנים,
הוא רק מבין את הכותרת, ביטוח מנהלים.
יש פה, אם לא הבנת, יש בעיה כלשהי, בכלל בכל עולם הביטוח מבחינתי, אם מישהו הסביר לך משהו, ולא הבנת, יש בעיה. אז מגיעים אליי, לא מעט לקוחות, שאנחנו עושים להם את הבדיקה הפנסיונית, וכדרך אגב, היא גם משתלבת עם הביטוחים, כי בתוך מוצרי הפנסיה שלי גם יש ביטוח. אוקיי, אז אני צריך לעשות את ההתאמה ואת ההקבלה ביניהם כשאני ניגש לתיק. אין כזה דבר לגעת רק בביטוח של בן אדם מבלי להסתכל מה קורה אצלו בפן הפנסיוני, כי זה יד ביד. זאת אומרת, אני לא יכול להמליץ לך אם אני לא יודע מה יש לך בהיבט השני. אז מבחינה פנסיונית יכולים להיות פערים של 20 ו-30% בקצה, בפנסיה, כשאני מדבר על 20-30% בפנסיה, אני מדבר על מאות אלפים של שקלים, לא עשרות אלפים, מאות אלפים.
איפה אנחנו מוצאים את הפערים האלה? במה? בקרן הספציפית, בחברה שמנהלת, במסלול, איפה אני מוצא את הפער?
בדיוק מה שציינת. קודם כל, זה המוצר עצמו. אם המוצר הוא יקר, בהיבט הביטוחית, בהיבט של דמי הניהול, אני אשלם שם און תועפות של כסף. זה דבר ראשון.
דמי ניהול זה משהו שאנחנו רוצים להסתכל עליו דבר ראשון.
כן, אבל זה יותר רחב מדמי ניהול, דמי ניהול, דמי ניהול, דמי ניהול, דמי ניהול. זה לא רק זה. זה לא רק זה. זאת אומרת, צריך גם להסתכל על המוצר עצמו. אז אמרנו שהיום זה יחסית פשוט, כי קרן פנסיה היא... קרן פנסיה היא כמו, היא כמו, היא כמו לחם אחיד בסופר. זאת אומרת, זה הלחם שלהם, זה הלחם שלהם, זה הלחם שלהם. בבסיס הם כולם אותו לחם עם, עם טוויסטים קטנים. אז יותר קל לי לבחור היום, מוצר ביניהם, כשאני מסתכל גם על דמי ניהול, גם על תשואות שהגוף עושה. לא בערך בשנה האחרונה, אבל אני רוצה לראות איזשהו, אני רוצה לראות רוחבית בחמש שנים האחרונות שהגוף הזה הוא בגבוהים מבחינת התשואות. אוקיי, כי אנחנו, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל אני כן יכול להסתכל על מה היה בעבר ולהשליך. אז כן לבחור גוף עם תשואות טובות, לבדוק את זה. כמובן בהיבט של הדמי ניהול שציינו, העובדה שקרן פנסיה היום זה כמעט המוצר הבלעדי שאנחנו עובדים איתו, שזה טוב. זה היה כדרך אגב מטרה של הפיקוח, כי רצו להפוך את זה למשהו הרבה יותר ברור, ואני חושב שעשו את זה. אז אם אתה מחזיק מוצר של ביטוח מנהלים, חלקם טובים מאוד, וחלקם גרועים מאוד, ופה הייתי מציע לך לעשות סטופ.
אתה מדבר על הביטוחי מנהלים של פעם.
ביטוחי מנהלים של פעם, כן. קודם כל, אם יש לך ביטוח מנהלים אחרי שנת 2013, תבדוק טוב, כי כנראה שזה לא המוצר שנכון עבורך. ביטוח מנהלים, כמו שאמרת, אתה יודע, זה שם מפוצץ, ובדרך כלל גם פה יש סיבה שיש לו שם מפוצץ, כי רוצים לשווק אותו. אז פה...
בית לאנשים חכמים. פנסי לאנשים חכמים, זה...
באיזשהו מקום, כן. אז כן, לבדוק את זה. יש לך ביטוח מנהלים, תעצור, תעשה בדיקה רגע, ו... לך למישהו עם המלצות, למישהו שאתה סומך עליו. זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי לפן הפנסיוני. בהקבלה של הביטוחים, כן, לראות איזה ביטוחים יש לי ואיזה ביטוחים אני רוצה שיהיה לי. אוקיי, זאת אומרת, כי בתוך הקרן פנסיה או בתוך הביטוח מנהלים יש לי ביטוחים, ובחלקם זה ביטוחים גבוהים מאוד, וצריך לראות התאמה פה. אני לא נתקל, לא מעט נתקל באנשים שהם רווקים ללא משפחה ועם ביטוחי חיים מפוצצים, ולמה? כאילו, מה הצורך? במי אני תומך בדיוק כלכלית אם מחר קורה לי משהו? מי נתמך עם הכסף הזה? ואז שאתה מגלה שהתשובה היא לא, אז למעשה, למה מוציאים אותו? אתה לפעמים שומע תשובה שיהיה, אבל מה זה יהיה? הרי אני משלם על זה. אתה אמנם לא שם לב, אבל אתה...
משלם כל חודש.
כמות הכסף שאתה מאבד כשאתה תצא לפנסיה, ביום שאתה מפסיק לעבוד, ואתה הולך להסתמך על הדבר הזה, היא עצומה, אז... בגלל שאתה לא רואה את היחס תחלופה הזה כרגע, אז אתה מבחינתך, אתה זורם איתו ואתה מחליק אותו. וזה בעיה מאוד מאוד גדולה.
תגיד, מה לגבי המסלולים בתוך העולם הזה?
זה, אם מקודם עברנו לנושא של, של כמה אני אוהב סיכון, או כמה אני שונא סיכון, ההיגיון הכלכלי הברור אומר שהמסלולים המנייתיים עם רמת הסיכון הגבוהה יותר לאורך זמן, הניבו תשואות שהן יותר גבוהות לאורך השנים. אבל פה אתה נדרש להיות סוג של בן אדם עם, 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 עם בטן, עם קיבולת מסוימת, כי אם עכשיו ניקח את תקופת הקורונה, המסלולים המנייתיים הפסידו 30%. עכשיו,
הפסידו? אתה... הפסידו לאורך כל השנה?
לא. זה כבר תוקן, ולא רק שתוקן,
זה
כבר... בוא ניקח... בוא
זה
ניקח,
מה שמנסה להסביר,
בוא הבטן... בוא ניקח אותנו סתם דוגמה לחודש מאי. אם הירידות התחילו פלוס מינוס בחודש מאי, אז בוא ניקח אותנו לחודש מאי, הקופות הפסידו 30%, היה לך 500,000 שקל בפנסיה, נמחק לך בחודשיים 150,000 שקל. לא כל בן אדם יכול לראות את זה ולעמוד מהצד ולהגיד, בסדר, אני, יש לי את התזה שלי לטווח הארוך ואני מחזיק בה. רוב האנשים לא. אבל הדבר הנכון זה כמובן להישאר ולהחזיק, ועובדתית, לא רק המשבר האחרון שהיה, גם אתה לוקח משברים קודמים, אם אתה אפילו מסתכל על מדדי המניות, אתה רואה ירידה, וממש תוך שנה אחר כך כבר עלייה וזה ממשיך בתלם. כי אין מה לעשות, השווקים עולים, יש יותר כסף שמוזרם.
אז אני אגיד לך איזושהי תיאוריה, איזושהי אג'נדה, שאני שומע אותה הרבה, מרגיש שהיא נכונה, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך, זה בגלל שהמניות, זה שוק תנודתי בטווח קצר, אבל בטווח ארוך, לפחות היסטורית, אנחנו רואים שהוא בעלייה, ועלייה מעבר לעליות בשוק. ההמלצה היא לאנשים צעירים, שיפגשו את הפנסיה שלהם בעוד 20-30 שנה ויותר, זה להשקיע במסלול שהוא 100% מניות, כמה שיותר מסוכן, כי סטטיסטית זה יביא את הצורה הכי גבוהה לאורך השנים. ואנשים שיצטרכו לפגוש את הכסף בטווח אולי קצר מ-10 שנים, שזה נחשב בשוק ההון טווח קצר, עדיף שיקטינו את החשיפה למניות, ויהיו משהו קצת יותר בטוח וסולידי. צורה יותר נמוכה, עם כל מיני מכשירים פיננסיים אחרים, שהם פחות תנודתיים כמו מניות. מה אתה אומר על זה?
בפן הגס של הדברים, כן. גם היום יש לך הפיקוח, סלש האוצר, הם התוו מסלול שנקרא מסלול תלוי גיל. שאומר, תשמע, עד גיל 50, אתה תהיה ברמת חשיפה גבוהה למניות, יכול להיות אפילו סדר גודל של 50%, אולי טיפה יותר. מגיל 50 עד גיל 60 אני אצמצם לך את זה, ומגיל 60 בקרבה לפנסיה אני אצמצם לך את זה עוד יותר. ואז למעשה, אם אתה נתקלת בקורונה בגיל 66 וחצי, אז הפגיעה שלך היא תהיה פחות מהותית. שזה למעשה המסלול החכם והמסלול הטיפש, כי אתה למעשה לא נוגע בכלום, הכל קורה אוטומטית בתוך החברה עצמה.
אם היית אומר שהחכם יותר זה לנהל בעצמך ולהחליט, להתחיל מ-100 ולאט לאט לרדת לפי השנים, אחרי 50-60?
יש אמנם מסלולים סופר מנייתיים, הגבוה זה מה שנקרא מינימום 80% במניות, אתה נותן לחברה איזשהו שיקול דעת בין ה-80 ליותר. אז אני חושב שנכון, לכל אחד, א', למצוא לו איש מקצוע שהוא סומך עליו, ועם אותו איש מקצוע, כל תקופת זמן מסוימת לעשות פגישה, כל שנתיים לעשות פגישה, כמו שדיברנו על הפן הביטוחי, זה גם על הפן הפנסיוני. ואז לדון בדברים האלה, כי לפעמים גם כשאני מייעד את הכסף הזה לפנסיה, אולי אני כבר מבוסס מספיק, שיודע מה, אני יכול לסבול ירידות ולא למשוך את הכסף בגיל 67 אם צריך, אני משוך אותו בגיל 69, אני יכול לשחק עם זה, אני יכול לעשות עם דברים, אני יכול להגיד שאני גם לא אמשוך כסף מסוים, אני אשאיר אותו כירושה לדור הבא, אם אני באמת מעוניין, אנחנו גם רואים שזה קורה. אז ללקוח, נקרא לו ללקוח הרגיל, אולי המסלול תלוי גיל הוא נכון, כי הוא אומר, עזוב אותי, אני לא אגע בזה, אני לא מבין בזה, אני לא רוצה להתעסק עם זה, תשחרר אותי מזה. אז אולי בשבילו המסלול הזה הוא באמת נכון, אבל אם אני רוצה להיות לקוח טיפה יותר חכם, ואם אני רוצה להבין מה קורה בתוך הדבר הזה שהוא כל כך מהותי בחיים שלי, ואפשר להתעלם מזה שזה מהותי, זה מהותי, אני מוציא פה בין אם זה בפן המשפחתי, מאות רבות של שקלים, א', אם אני מודע לזה ואם אני לא מודע לזה, כי רק בפנסיה אני מוציא מאות רבות של שקלים, אתם פשוט לא מודעים לזה, יש פה הפקדות, הרבה כסף הולך לביטוח. אז לעצור רגע לפתוח את העירייה ולהסתכל, זה משהו ש... איך אתה לא מעוניין לעשות את זה אחת לתקופה?
תראה, אתה אמרת פה מעט מאוד דברים, זאת אומרת, הספקנו לגעת במעט מאוד דברים, קצת על הביטוחים האלמנטריים הם נקראים.
האלמנטרי זה דווקא רכוש, אנחנו מדברים על פנסיונים וביטוחים פרטיים.
ביטוחים פרטיים, בריאות והעולם הפנסיוני, ונתת המון מידע. אני לגמרי מבין, מה זה מבין? אני כזה, לא, איבדתי אותך, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה מידע ודברים לבדוק, ונתונים ודוחות, שאני בהחלט יכול להבין למה אנשים משאירים את זה ולא מטפלים. זה ממש מפחיד. מה היית ממליץ למישהו ככה שבמקום להתערם ממה שאמרת, נלחץ יותר ולא יודע מה לעשות מחר? איך הוא מתקדם מפה?
שאלה יפה. קודם כל תמצא לך יש מקצוע טוב. בין אם זה סוכן, בין אם זה יועץ. תמצא לך יש מקצוע טוב שאתה מרגיש איתו בנוח ושאתה מבין את ההסבר, ושאתה מבין את החומר, ושאתה מבין את המטריה, ותצבור כלים כדי לקבל החלטות. זאת אומרת, אל תהיה תלוי כל הזמן. תתחיל לצבור כלים ותעמיק את הידע, כי זה באמת לא כזה מורכב. זאת אומרת, אם אנחנו נשב, אנחנו נפרק את זה לכמה וכמה שלבים, כל בן אדם סביר, כל בן אדם סביר, ללא יוצא מן הכלל, יוכל להבין שהוא יכול לקבל את ההחלטה הזאת לבד, וזה המקום שכל אחד צריך לשאוף אליו.
זאת אומרת, פחות למידה פר אקסלנס, למצוא איש מקצוע שייתן לך את הכלים הבסיסיים להחליט להחלטות נקודתיות כרגע, וישתף אותך בידע, אבל אין מה ללכת וללמוד את כל העולם הזה שהוא נראה מפחיד ולא בר קריאה.
אני חושב שהגעתי להחלטה שהוא צריך לכתוב ספר על זה. אני קיבלתי החלטה. שנקרא, לוקח את זה על עצמי.
נשקול את זה בכובד ראש.
לא, אני... משהו... לא, יכול להיות משהו שלא מתעדכן. אני אומר, כמו שאתה עושה שנה, שנתיים, המוצרים הרי משתנים, זאת אומרת, ספר מלפני עשור. לא מתאים היום, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
לא. לא מתאים היום.
זה משהו שצריך להיות כמו מחירון דקל, פעם בכמה חודשים.
נראה לי שהתכוונת לבלוג. איזשהו אתר תוכן דיגיטלי שהוא מעדכן אותו פעם בכל פעם שיש חידושים.
תראה, אנחנו בתוך העולם הזה.
עם המלצות.
וזה לא שזה נשמע מורכב, אבל זה לא עושה לך חשק באמת ללמוד את זה. אני אומר הרבה כנות, בואו נשים את זה על השולחן.
אל תגיד לי את זה, כי...
לא, אני אומר לך, אני אשתף אותך באופן אישי.
א', אני מסכים איתך, אבל אני כאילו...
כאילו, הייתי שמח לתת לך, וכמו שאתה אומר, תשחרר אותי מזה.
אני ממש מנסה, כשאני מדבר עם בן אדם, לא לקבל את זה.
אני יודע, אני יודע.
לא לקבל את זה, אני ממש מנסה שהוא יסתכל עליי עם עיניים פקוחות, ולא עם עיניים עייפות,
קשה לך עם המציאות.
לא, אני אומר לך שאני איתך, ואני עוד כאילו... רוצה לחשוב שאני מבין וקל לי יותר ומבין את המושגים. אני, אתה יודע, מסתכל על אנשים שהם פחות בעולם הזה, וואלה, אתה נופל עליהם קראטה, לא אתה ספציפית כמובן, זה כל המושגים הכלכליים. ואני א', טועה קצת, אמרת את זה בהתחלה, אם לכולם יש את זה, איך כל כך מעט אנשים מבינים בזה? זה משהו שצריך לחקור.
מישהו עושה פה עבודה קשה כדי שזה יהיה ככה.
כן, כן, לגמרי, איזשהו, יש שם מסך ערפל. וכן, כן, צריך...
אני, יום אחד אני אשים את האצבע על המסך ערפל הזה, כי אני, האמת היום אני לא מבין למה הוא כל כך עבה. כי אני באמת לא חושב שהוא כזה.
אני אגיד לך, אני...
האצבע זה, האצבע שאתה רוצה לשים, זה הספר שדוד מדבר עליו. אנחנו... חייבים לסיים.
כמה זמן נשאר?
לא נשאר, אנחנו כבר ככה בחריגה חופשי גלשנו. יש עוד מלא שאלות, גם על העולם הזה של ההשקעות. זאת אומרת, שיש אפיקי השקעה ש...
מחצי מילה?
זה כבר יהיה גס, אז או שנקבע לנו פגישה מחודשת, ויש גם שאלות שקיבלנו מהקהל. מה שאני אבקש... אנחנו נחשוב בינינו, או שנזמין אותך לעוד איזה פגישה של ככה חצי שעה לעשות השלמות, או שנערך אותך בדף פייסבוק שלנו עם כל מיני שאלות שתוכל לענות שם לאנשים, יוכלו גם ליצור איתך קשר דרך דף הפייסבוק ושאול אותך שאלות אישיות או לא, אולי אפילו איזה לייב, זה מודה כזה, לעשות לייבים בפייסבוק, זה כל מיני דברים כאלה.
באמת בשמחה.
תודה.
כיף, בכיף גדול. ממש נהנית.
תודה רבה.
בוא נצטלם.